צהריים טובים. אנחנו היום הגענו כבר ל-ה' באייר, אבל על פי בכל השנים אנחנו בדלת באייר מציינים את יום הזיכרון, ובה' באייר מציינים את יום העצמאות. השנה, על פי הבקשה של מועצת הרבנות הראשית, אנחנו דוחים את כל האירועים של יום הזיכרון ליום הזה, ל-ה' באייר, ובעזרת השם, יום העצמאות ב-24 שעות הבאות בו' באייר. למעשה מה שיוצא זה שיום העצמאות הוחל בימים שני, רביעי, שישי ושבת, וככה יוצא שברוב השנים החשש של חילול שבת, אלא המציאות הזאת של המיוחדת שהימים האלה הם נחגגים לא רק ברמה האישית הפרטית, אלא זכינו שהם נחגגים ברמה ממלכתית, ומצד שני, אנחנו עוד לא זכינו שכל הממלכה היא מקפידה על שמירת השבת. אז בגלל החשש מחילול שבת, אנחנו ברוב השנים יוצאים, כן, שאנחנו מקדימים ומאחרים את יום העצמאות, ואנחנו לא מציינים אותו בה' באייר, כמו היום שבהתחלה תקנו לציין את יום העצמאות. כן, מורנו ורבינו הרב ציודה העיר על כך שעצם ההתחשבות הזאת בעניין השבת ובדאגה הציבורית הזאת שיש לנו שלא יהיה חילולי שבת על ידי מוסדות המדינה, כבר בעצמה יש את האמירה המיוחדת הזאת שקמה פה מדינה שהיא לא רוצה לפגוע בערכים של, של, של תורה, בערכים של קדושה, ובעצם הדבר הזה כבר היה בשנה הראשונה, כשהכריזו על המדינה, אז בעצם מבחינת החלטת הגויים, המנדט של הגויים נגמר באייר, כלומר הוא נגמר בחצות הלילה של אותה שבת של ו' באייר. גם באותה שנה הקדימו את הכרזת המדינה, אבל אז היה אפשר לדחות את הכרזת המדינה למוצאי שבת, אבל מה, איך יכול להיות דבר כזה ששנייה אחת אפשר כן, שאין מנדט בריטי על הארץ, ויש לנו את כן, נפלו החומות ואנחנו יכולים להיכנס, אז שנייה אחת אנחנו לא יכולים לדחות את כן, שארץ ישראל חס וחלילה לא תהיה לרגע אחד בלי האמירה שלנו שאנחנו ריבוניים עליה. אז טוב, אם אי אפשר בדיוק בשעה של של ו' באייר, אז אפשר להקדים. אז ככה הכרזת המדינה הוקדמה גם בשביל העניין הזה באמת שלא יהיה חילול שבת. אז אנחנו היום חוגגים את יום העצמאות לפי התכנון של הגויים. כן, הגויים תכננו שנחגוג בו' באייר, אז הנה אנחנו מתחשבים בדעתם. כן, זה, אבל בעיקר זה בגלל באמת זה שאנחנו לוקחים אחריות על כל יושבי הארץ, באמת פלא גדול שיש על דברים אחרים, מדברים על ל"ג בעומר שחל ביום ראשון, שם משום מה מתעקשים לעשות הדלקה באיזושהי מיד במוצאי שבת, לא משנה, יהיה חילולי שבת, אשרינו שבאמת אנחנו שייכים לבני התורה שמבינים את האחריות שיש לנו על כל מה שמתרחש בארץ. את האחריות הזאת אנחנו לומדים מחכמים, קיבלנו את ההשראה מדברי חכמים, שחכמים תקנו ימים, בין ימי תענית ובין ימי הודעה, מתחשבו גם באותו יהודי שהוא עם הארץ, ויש גזרה שיבוא לטלטל את המגילה, ועוד כמה וכמה דברים, רואים שחכמים מסדרים את הדברים, שהתקנות והדברים שאנחנו מחדשים, חס וחלילה לא יהיו בפגיעה לכל הדברים שהם קודם כל מדאורייתא. זה גם לגבי צום תשעה באב, מצאנו את את זה שדוחים את צום תשעה באב משבת ליום ראשון, גם פורים, כששושן פורים חל בשבת, מקדימים, ונאמרו על זה הרבה הרבה ברורים. היום אנחנו עומדים אז לפי הסדר לפי סדר הדברים נמצאים ביום הזיכרון, שבעזרת השם אנחנו עומדים מיד לאחריו להגיע ליום העצמאות. אז בואו נתבונן קצת בדקות שיש בפנינו מה היחס בין שני הימים האלה. כן, אז דבר ראשון, דבר שרבים מדברים עליו, אנחנו רואים שאת שני הימים האלה, את יום הזיכרון ואת יום העצמאות, אנחנו מציינים אותם אחד סמוך לחברו. כן, אז מאיפה קיבלנו את ההשראה הזאת לתקן את יום הזיכרון סמוך ליום העצמאות? לכאורה, אולי מבחינת העוצמה של כל יום ויום, היינו צריכים לתת לכל יום את מלוא התשומת לב, בהכנה שלפניו, בגמר שלו, והמעורבות הזאת בסופו של דבר יכולה להיות שביום הזה אנחנו כבר עם הפנים ליום העצמאות, משהו שאחד, כן, רבות, כן, הרבה מן ההכנות ליום העצמאות כבר נעשות ביום הזה, אז לכאורה למה לא לעשות את זה שכל יום יהיה לו את המקום שלו, את הכוח שלו, את העוצמה שלו. אז אני חושב, הבסיס הרי לכל התקנה הזאת של יום העצמאות, אנחנו לוקחים מחז"ל, שבימי בית שני קבעו ימים במגילת תענית. הימים האלה, הבסיס שלהם זה ימים שנעשו ניסים במהלך ימי בית שני, במאבקים שהיה אל מול הגויים, וחלק מן הדברים, גם דברים שהיה בתוך עם ישראל, ותקנו ימים שאסור להספיד בהם, אסור להתענות בהם. מהם אנחנו בעצם לוקחים את העקרונות שצריך לקבוע ימים של, על מאורעות שקורים בכל דור ודור. חז"ל אומרים, הימים שבסופו של דבר נשארו לנו ממגילת תענית זה חנוכה ופורים. אז בוודאי שמחנוכה ופורים אנחנו לומדים גם את כל היסודות הרעיוניים של הימים האלה שאנחנו עכשיו נמצאים בהם, וגם את כל היסודות ההלכתיים שנוגעים לתקנה של יום הזיכרון ויום העצמאות. אז החיבור הזה שבין יום זיכרון ליום העצמאות, אפשר לראות אותו שזה היסוד שלו הוא בעצם מפורים. כן, בפורים אנחנו יודעים שבי"ד אנחנו חוגגים על הניסים ועל הנפלאות יום של הודעה, ותקנו לנו תענית אסתר שהיא מצמידים אותה לימי הפורים. לפי שיטת הרמב״ם, הדברים האלה מיוסדים על הפסוק בסוף מגילת אסתר. בסוף מגילת אסתר כתוב לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם, כאשר קיים עליהם מרדכי היהודי ואסתר המלכה, כאשר קיימו על נפשם ועל זרם דברי הצומות וזעקתם. אז זה הרמב״ם כותב בפרק ה' הלכות תענית, שנהגו כל ישראל בזמנים אלו להתענות ב-13 באדר, זכר לתענית שהתענו בימי המן, שנאמר דברי הצומות וזעקתם. אנחנו יודעים הרי שבפועל הצומות שצמו בימי מרדכי ואסתר במלחמה כנגד המן, שצמו באופן פשוט, הצומות לא היו רק בחודש אדר, או לא זה עיקר הצומות. עיקר הצומות זה היה כששמעו על הגזרה, ואז אסתר היא ביקשה ממרדכי היהודי, לך כנוס את כל היהודים וצומו עליי. העצמות האלה הם היו בחודש ניסן. ולמרות שבאום בסיסי העצמות האלה היו בחודש ניסן, התקנה הייתה להצמיד את הדברי העצמות וזעקתם לימי ההודעה. וזה נראה לי השורש להצמדה הזאת של הזיכרון של של הקושי, של הצרות, של הזעקה ליום ההודעה. אז קודם כל על פורים אנחנו לכאורה צריכים לשאול את עצמנו, למה באמת הזיכרון של התקופה המופלאה הזאת של ימי מרדכי ואסתר, הוא כולל גם את התענית, תענית אסתר, הרי כבר זכינו לישועה, מה אנחנו עכשיו, אחרי שכבר זה, מכוח התעניות שם, כבר פעלו התעניות את מה שלהם, ואנחנו ממשיכים להתענות, ממשיכים כן, להזכיר את התעניות האלה. אנחנו רואים פה איזשהו עיקרון שחכמים קבעו לנו, שגם אחרי שבן אדם נושע, אדם צריך להמשיך ולהתפלל. אדם לא צריך להיחס רק בתחושות האלה של הניסים והנפלאות והישועה הגדולה שהקדוש ברוך הוא עושה לו. האדם צריך גם לשמור את הזיכרון הזה ולהתבונן על גם מה היה לפני הישועה, גם מה היה הזמנים של הקשיים והצרות והמלחמות והגזרות שקדמו לישועה הזאת. כנראה היום שאנחנו מודים בו, ואנחנו אבל מזכירים בו גם את התפילות שהיו לפני הישועה, זה כנראה עושה אופי אחר להודעה. יש הבדל בין אם אדם בא ומודה לקדוש ברוך הוא, וכולו אהבה, וכולו שמחה, וכולו הרגשת נינוחות, לבין אם האדם זוכר את הצרות שקדמו לישועה הגדולה הזאת, ויש אפשרות להיות בשמחה, אבל יש אפשרות לקיים את הגיל ומרדה, שהיא מדרגה כזאת שמצליחה גם מאוד מאוד להדגיש את אהבת השם אלינו, אבל גם להישאר בחיבור המופלא הזה של הגילה שבאה מתוך רעדה. אהבה שבאה מתוך יראה. ככה גם לגבי יום העצמאות. יש הבדל גדול, מהותי, בין שמחה על העצמאות ועל העצמיות, שהיא באה ללא יום הזיכרון, לבין שמחה שבאה לאחר שאנחנו מתבוננים, ואנחנו עוברים את החוויה הזאת של יום הזיכרון, ומתמלאים ביראה, אז גם ההודעה היא הודעה ממקום אחר. היא בעומקים אחרים. אפילו כשאנחנו אומרים את ההלל עצמו, ואנחנו נמצאים במצב הזה של אותך השם, כי ניתני, זה היום עשה השם נגיד המזבחה, בוא, בכל אופן אנחנו ממשיכים להגיד, אנא השם מושיע נא, אנא השם מצליח נא. מה נותן לנו את הכוח? שגם אחרי ההודעה אנחנו ממשיכים לזעוק, אנא השם מושיע נא, אנא השם מצליח נא. רק אם אתה מקדים את תענית אסתר, רק אם אתה מקדים את יום הזיכרון, אז אתה זוכר שגם אחרי שאתה אמרת זה היום עשה השם נגיד למזבחה בו, אתה ממשיך להגיד, אנא השם מושיע נא, אנא השם מצליח נא. אבל אנחנו רואים שמבחינת בפועל מה שיוצא, זה שבחיבור הזה שבין יום הזיכרון ליום העצמאות, יש איזושהי בחינה מסוימת שביום הזיכרון ויום העצמאות, אנחנו יותר מקפידים על עצמנו לעשות את החיבור הזה, מאשר בפורים ותענית אסתר. כשתענית אסתר חלה בשבת, למעשה אנחנו מפרידים בין תענית אסתר לבין פורים. אנחנו מקדימים את תענית אסתר ליום חמישי, או לפי חלק מהדעות ליום שישי, כדי שלפחות זה יהיה בכל אופן, כן, יש מחלוקת, יש דעות שאומרות, למה ליום חמישי? תעשה את זה ביום שישי, כי צריך כמה שיותר סמוך לפורים. מה, אתה תעשה תענית אסתר רחוק מפורים? אז ודאי, העיקרון הזה של ההצמדה נשאר, אבל בכל אופן אנחנו מפרידים בין תענית אסתר לבין, לבין, לבין הפורים. ואילו לגבי יום הזיכרון, נגיד השנה כמו מה שחל השנה, היה אפשר לתקן אחרת, היה אפשר לתקן שיום הזיכרון נעשה ביום חמישי או ביום שישי, ויום עצמאות ביום שני, לא היה חשש של חילולי שבת, גם יום עצמאות יום שני, גם יום הזיכרון, יום חמישי, יום שישי, זה. אז טוב, יש עניין שלא לא בטוח שיהיו שומעים לנו, אבל אחרי שלא שומעים לנו זה גם מצאת השם, שכנראה יש איזשהו עניין כזה, שכנראה בעניין הזה של הקשר הזה בין יום הזיכרון ויום העצמאות, יש פה משהו יותר חד שיום הזיכרון לא יכול להיות מופרד מיום, מיום העצמאות. כן, אז למה, ממה זה נובע ההבדל הזה? אז אולי הייתי אומר כך, יש הבדל מאוד מאוד בסיסי, בין ישועה שהיא באה בזמן הגלות, לבין ישועה שבאה בזמן הגאולה. יש המנוע של מה שנותן לנו להיוושע בגלות, ומה שנותן לנו להיוושע בגאולה, הוא מנוע קצת שונה, הוא בא ממקום אחר. בפורים, שאנחנו היינו בזמן הגלות, אז עיקר הישועה שלנו הייתה תלויה, בדברי עצומות וזעקתה. עיקר הישועה שלנו היא הייתה תלויה בתפילה הגדולה. התפילה היא זו שגרמה בסופו של דבר לישועה. אז נכון שאנחנו מתקנים בעיקר על ההודעה, אבל יש לזכור שהכוח בעצם של המלחמה ושל ההודעה ושל הישועה, הוא תאמון בתענית אסתר. הוא תאמון בזעקה שלנו כלפי ריבונו של עולם, בתפילה שלנו, כן, אל מול ריבונו של עולם. ולכן, כשיש שנים כאלה שאתה צריך קצת להפריד בין תענית אסתר לבין הפורים, אפשר להפריד, יש מקום לתענית אסתר כיום שהוא עומד לעצמו כזה. אבל כשאנחנו מדברים על איך נהיית ישועה בזמן גאולה. אז כאן אנחנו אומרים, צורת הגאולה, צורת הישועה בזמן הגאולה, או בזמן שאנחנו נמצאים פה, זה בא בצורה אחרת. אני רוצה להביא, כדי להבין את הדברים, דברים מופלאים, שאנחנו לא, אם היינו מדברים על יום העצמאות, היינו מנתחים יותר את כל הדברים האלה, אבל אנחנו ניקח רק את הנקודה הזאת של יום הזיכרון מול יום העצמאות. כן, בשנת תשנ"ט, בשנה הראשונה, אחרי שכבר נגמרה המלחמה ורצו להתחיל לתקן ולחגוג את הימים האלה, אז היה מבוכה, והרב עוזיאל כתב איזשהו מנשר מאוד 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 מרומם, לקראת יום העצמאות הראשון למדינת ישראל. הוא כותב שם ככה. דבר זה ראוי לאומרו ביום זה, הוא יום הכרזת עצמאותנו, מדינתנו העצמאית במדינת ישראל, היום הזה נהיית לעם להשם אלוקיך. כי ביום הזה התפרקנו מעול שיבוט מלכות זרה בצורה, בצורה של מנדט בארץ ישראל, שרצה להחניק אותנו עד מוות, ומאימת מלחמת הממלכות שמסביבנו, שדימו לשעבדנו, שיבוד עולם. הכרזה נועזת זאת, שלא האמינו לה כל מלכי ארץ, עשתה את כל עם ישראל, שבארץ ובתפוצות לעם עצמאי וריבוני בארצו, בכל משטר חייו, נתנה אומץ וגבורה לצבאות השם, עם צבאות ישראל במלחמתו, במלחמת גאולתו כעריות, והצליחו נגד כל הקמים עליו מסביב. והיא זאת אשר פתחה את שערי הארץ בפני כל עם ישראל, מכל פזורי הגאולה אל ארץ נחלת השם, והיא אשר נתנה לעם ישראל את מקומו המכובד בין כל העמים. זה יום זה הוא יום טוב לישראל, יושב בארצו בכל תפוצות פצורותיו לדורותיו ולדורות עולם. אז רוב הדברים הם נוגעים להתבונן על מה יש, מה טמון בהכרזה הזאת. כן, ההכרזה הזאת על מדינת ישראל, מה טמון בה, וזה דברים שיותר נוגעים להתבוננות על יום העצמאות. אבל בין שאר הדברים, כותב כאן הרב, כן, בעצם הרב בא להתמודד עם השאלה הזו, שכולם שאלו, למה לקבוע יום הודעה ביום הכרזה? ביום הכרזה קרו ניסים? איזה ניסים קרו ביום הכרזה? באו יודעים, אמרו מכריזים, הניסים אחרי כן הראו במלחמות, שאחרי כן נלחמנו בזה שאנו סייעת הדשמיה, אז זה, זה, זה הניסים, מה היה ביום ההכרזה? זה אומר הרב, שאנחנו צריכים להבין, שמה נתן את הכוח לניסים? איך נולדו הניסים? ניסים בזמן שלנו, ניסים בזמן הגאולה, הם לא ניסים בצורה של גלות, שאתה שפל ואין לך דבר מעשי שאתה יכול לעשות, ואז אתה בא וזועק לקדוש ברוך הוא ענה השם הושיע ענה, ואז אתה דברי עצמות וזעקתם, ואז אתה תלוי בחסד של הגויים. כשאנחנו מגיעים בגלות, כשיהודים רוצו להתמודד, אז רוב העבודה שלהם הייתה לנסות כמה שיותר לנתק מגע, לא להתבלט, לא שהגויים ישכחו שיש יהודים ביניהם, לנסות כמה שיותר להיעלם בשטח כזה. וכשאנחנו מגיעים לזמן של הגאולה, צורת הישועה באה בצורה אחרת. צורת הישועה באה בצורה של גבורה, בצורה כזאת שהגבורה להילחם היא זו שמחוללת את הניסים. מה נותן לנו את הכוח להילחם? כל אלה שמסרו את נפשם על קידוש השם, מה הניע אותם? מה שהניע אותם, כי יש בשביל מה להילחם. יהודי בגלות, על מה הוא ילחם? מה הוא ילחם על הפולנים? הוא ילחם בשביל הצער? בשביל מה הוא ילחם? כל מה שהוא חושב זה איך לא להילחם. אבל אנחנו, כשאנחנו נזכרים ביום הזה, את כל אלה שעברו חלוצים, ונרתמו, והתגברו, ויצאו למלחמה בגבורה עצומה, מה נותן להם את הכוח לזה? בשביל מה? למה הם רצו? ההכרזה, הריבונות, זה שאנחנו יודעים שיש לנו בשביל מה להילחם. זה מה שמניע את כל הגבורה. אז אם זה המהלך, איך אפשר להפריד את יום הזיכרון מיום העצמאות? כל הזיכרון, כל מה שנותן את הכוח לכל הקידוש השם, לכל המסירות נפש שהיה, זה נבע מזה שיש בשביל מה למסור את הנפש. שברוך השם יש לנו לקראת הריבונות הלכנו, ואחרי שהכריזו, כמו שכתב הרב עוזיאל, הכריזו על מדינת ישראל, זה הרים את הרוח. כבר יש בשביל מה ללכת להילחם. כבר היהודים לא מחליטים להישאר בבית. כבר נעזרים כמו גיבורים ומוכנים ללכת להילחם. איך אפשר להפריד את יום הזיכרון מיום העצמאות? כל הכוח של יום הזיכרון הוא לא כוח שעמד בפני עצמו. זה כוח שהוא מונע מכוח העצמאות הזאת, מכוח העצמיות הזאת, זה מה שנותן את הכוח להילחם, לגבורה הזאת. אנחנו בתפילת 18 אומרים סדר של ברכות, שבעצם זה סדר הגאולה, ככה הגמרא במסכת מגילה אומרת. ובתוך התחנות האלה של הגאולה אנחנו מזכירים גם את המיוחדים בינינו, את הצדיקים, את החסידים, שהם חלק מתחנות הגאולה, והם נמצאים ככה עמוק, כבר אחרי ברכת השנים, אחרי קיבוץ גלויות, אחרי השיב שופטינו, אז מגיע המנוע הזה של מיוחדים כאלה, צדיקים, שהם מובילים את המשך הגאולה לירושלים ולצמיחת קרן דוד. אבל מה זה, מי זה הצדיקים האלה? איך אנחנו מגדירים? מי הם הצדיקים האלה של הגאולה? אז על איזה סוג צדיקים מדובר שם ב-18 שאנחנו אומרים? אז אנחנו מגדירים את הצדיקים, אנחנו אומרים, וכל הבוטחים בשמך באמת, או כמו שאנחנו מסיימים, משען מבטח לצדיקים. מדובר על צדיקים שיש להם ביטחון. מדובר על צדיקים שיש להם אמונה. מדובר על צדיקים שמאמינים שיש להם איזושהי תקווה מאוד גדולה, וזה מניע אותם לעשות משהו, להיות אנשי חיל. חיילים שנכנסים למלחמה מתוך תקווה וביטחון שהם חיילים על משהו גדול. לפעמים הם יודעים ממש שהם חיילי השם, שצבאות ישראל הם צבאות השם. לפעמים הם אולי בגלוי לא יודעים, אבל בתוך תוכם יודעים את הדבר הזה. כמה אנחנו יודעים שבכל המלחמות תמיד הצד הזה של שם השם כל כך מתעורר. מפני שהם הצדיקים שלנו, הם הצדיקים שבוטחים בדבר הגדול הזה שבשבילו הולכים להילחם, והם נלחמים. אז זהו הסדר שגם אנחנו מזכירים בעל הניסים. על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל המלחמות. מהו סדר הניסים? מה סדר הניסים? קודם כל, יש פורקן. יש קודם כל את האומץ לפרוק את העול של הגויים מעל צווארנו. אחרי העל הפורקן הזה, אז אפשר להגיע לעל הגבורות. אם אנחנו מצליחים להיות עצמאים, אם אנחנו מצליחים לפרוק את עול הגויים מעל צווארנו, יש בשביל מה להילחם. אנחנו מתמלאים בגבורה, אנחנו מתמלאים בזה שאנחנו יודעים כבר, שאנחנו יכולים למסור את הנפש, לעשות קידוש השם גדול בעולם הזה. ואז מתוך הגבורה הזאת אנחנו זוכים ומגיעים לתשועות ולמלחמות ולהרבה ישועות. המחיר הגדול הזה שעם ישראל משלם בכל מהלך התקומה, כן, במלחמת העצמאות נהרגו למעלה מ-6,000 חיילים. כשכל האוכלוסייה הייתה 600,000. זאת אומרת, קצת ממעלה מ-600,000, כמעט אחוז מן האוכלוסייה. כל 100 אנשים היית לוקח, יש שם אחד שכבר, אחד שקידש השם שמיים, קידש הזה. זה האחוז שלא נתפס. אחרי כן כל המלחמות הנוספות, שבא על ידי חיילים, וכל ההרוגי פעולות האיבה והטרור, זקנים, נשים, ילדים, שכל מה שהם נהרגו, הם נהרגו משום שלא נוח לגויים שחזרנו לפה, שהתיישבנו פה, שחזרנו למקום שלנו. זה מחייב אותנו להתבונן על הערך הגדול, הדבר הגדול הזה שבשבילו נהרגו למעלה מ-23,000 מנשמות ישראל. וחלק גדול מהם נהרגו ברצון, במודעות. כן, סיכנו את עצמם בשביל הדבר הזה. זה מחייב אותנו להצדיק את הקידוש השם הזה שנעשה כאן. למדנו בפרשת אמור, פסוק שבו יש את הציווי על קידוש השם. אבל באותו פסוק יש ציווי גם על חילול השם וגם על קידוש השם. כן, כתוב, ולא תחללו את שם קודשי, לא תחללו את שם קודשי, ונקדשתי בתוך בני ישראל. לכאורה, הפסוק הזה, למי הוא מדבר? למה יש בפסוק הזה את שני המצוות באות באותו פסוק? לכאורה, הציווי לא תחללו את שם קודשי, זה לאדם שהוא לא במדרגה, ואומרים לו, תיזהר, אל תבזה את שם השם, אל תחלל את שם קודשי, אל תגרום לחילול שם שמיים. לעומת זאת, הציווי ונקדשתי בתור בני ישראל, זו הוראה למישהו שהוא במדרגה עליונה, שיכול לגרום לקידוש השם. אז למי הפסוק הזה נאמר? לאדם שהוא חס וחלילה עלול לחלל שם שמיים? או הפסוק הזה נאמר למי שיכול לזכות ולקדש שם שמיים? איך שני הציוויים האלה זה באותו פסוק? אז המפרשים עומדים על זה. לא אכנס לכל הפירושים, אבל הפירוש האחד אומר ככה רבנו בחיי, שהפסוק הזה מדבר על מישהו שהוא חס וחלילה עלו לחלל לשם שמיים. אומרים לו, לא תחללו את שם קודשי. כן, זה אבון גדול לחלל את שם קודשי. ואם חס וחלילה אדם חילל שם שמיים, אז על האבון הזה, לא יום הכיפורים מחפר, וגם התשובה יכולה רק לתלות, והייסורים למרק, ורק המיטה, ואין כוח בייסורים אפילו למרק, ורק המיטה יכולה, כולם יכולים רק לתלות והמיטה ממרקת. על זה אומר לנו הפסוק, לא תחללו את שם קודשי, ואם חס וחלילה נכשלת וחיללת את שם קודשי, אז מה התיקון שלך? תעשה משהו הפוך. ונקדשתי בתוך בני ישראל. אם אתה זוכה שכנגד החילול השם שלך, תזכה גם לקדש שם שמיים, גדול קידוש של שם מחילול השם, וככה אתה תחפר על חילול השם. וככה אתה, לכן אומר הרבנו חי, שמח הפסוק את המצוות חילול השם עם קידוש השם. אל תחלל שם שמיים, הפסוק הוא אל תחלל שם שמיים. ואם חס וחליל חיללת שם שמיים, מה הדרך היחידה שאתה יכול לצאת מהברוך הזה? תעשה משהו הפוך, קידוש השם. הם כל אלה שקידשו שם שמיים. לא משנה מה עשו, הקידוש השם הזה הוא קידוש השם שמחפר על הדבר הכי חמור. מה הדבר הכי חמור? חילול השם. קידוש השם מחפר על הכל. אבל אפשר גם להסביר את הפסוק הזה הפוך. ככה ראיתי בחתם סופר ובעוד מפרשים. שהפסוק הזה מדבר הפוך. הפסוק הזה מדבר על המציאות הזאת של קידוש השם. העיקר הפסוק הזה הוא מופנה לזה שיש לפעמים מצבים כאלה שהקדוש ברוך הוא מזמן לנו זמנים, תקופות, מאורעות כאלה שאנחנו יכולים לזכות לקיים מצוות קידוש השם. ועל זה בא הפסוק ואומר, אחרי שאתה זוכה לקיים מצוות קידוש השם, אחרי שאתה זוכה ששמו של הקדוש ברוך הוא כל כך מתעלה, תזכור שעכשיו חס וחלילה לרדת במדרגה. החילול השם עכשיו הוא יכול להיות הרבה יותר מצוי. כששמו של הקדוש ברוך הוא לא כל כך מקודש, כשעוד אין כל כך הופעה של קידוש השם, אז גם קשה לחלל שם השם. שמו של הקדוש ברוך הוא לא כל כך גלוי, אז גם קשה גם לחלל אותו. אבל אם אתה זוכה, אם אתה בתקופה כזאת שאתה ונקדשתי בתוכני ישראל, אם אתה במדרגה כזאת שזכית לקדש שם שמיים, שמה חילול השם יכול להיות על כל צעד ושעל. אם אתה לא נשאר במדרגה הזאת של קידוש השם, זה יהפך להיות חילול השם. זה מה שהפסוק מצמיד פה. לא תחללו את שם קודשי, ואל תחשוב שחילול השם זה, אלא ונקדשתי בתוך בני ישראל. כשיש מצב כזה שהרבה גילויים של קידוש השם, אז הציווי הזה של לא תחללו את שם קודשי הוא ציווי שהוא יומיומי כזה. כשאנחנו עומדים ביום הזה ונזכרים בכל הנשמות האלה שאלו את כל עם ישראל מתוך הקידוש השם הגדול הזה, אז הציווי הזה של ולא תחללו את שם קודשי, שחס וחלילה לא נפגע במדרגה שהם רוממו את כולנו, זה ציווי שהוא ממש בוקע, חודר, עד תהום הנפש, לא תחללו את שם קודשי. כן, יש ביום הזה תביעה עצומה שלא לחלל את כל הזכר הגדול של כל הקידוש השם, של מה שהחיילים עשו. איך אנחנו לא נחלל את זכרם? כמה שאנחנו יותר נעמיק ונבין מה התוכן של קידוש השם, מה הייעוד שלנו, מה הייעוד של המדינה שלנו. ככה אנחנו זוכים יותר להמשיך את הקידוש השם הגדול. שאנחנו לומדים כל השנה, אז בוודאי אנחנו צריכים ללמוד בשביל הצלחת כלל ישראל, בשביל הצלחת המדינה. כן, אנחנו לומדים מתוך שאיפה להחדיר למדינה את התודעה של הקדושה, תודעת השליחות האלוקית המיוחדת שבדור שלנו, שזה מה שעומד בבסיס המדינה. אז ביום הזה, הלשם ייחוד הזה, בכל פעולה ופעולה שאנחנו עושים במשך השנה, הוא לשם ייחוד שהוא מקבל עוצמה לגמרי אחרת, הרגשה לגמרי אחרת, הכל מתבהר, זה תובע מאיתנו מדרגה לגמרי אחרת. אנחנו ראינו שבפורים תקנו לנו תענית אסתר כמכינה את יום ההודעה, לכאורה בחנוכה. גם זה זמנים של הודעה על הניסים והנפלאות שנעשו בימי בית שני, בחנוכת בית שני, באמצע ימי בית שני. ושם משום מה לא תקנו לנו יום כזה של לזכור את האלה שמסרו את נפשם על קידוש השם במלחמות המכבים. אנחנו יודעים, קוראים את זה, שגם שמה היו רבים שנהרגו, כל הבנים של מתתיהו, כן, ארבעת הבנים של מתתיהו נהרגו על קידוש השם, למה לא קבעו יום זיכרון ליהודה המכבי, לשמעון המכבי? אז בהתחלה חשבתי שאולי יש להבחין בין פורים לבין חנוכה. שבפורים הקטע יחס שבראש הענן. זה יום שביום עצמו עוד תמון הדבר הזה שעוד אנחנו צריכים את דברי עצמות וזעקתם. הקטעי עבדי יחס שבראש הענן. אבל חנוכה, נס שנעשה בארץ ישראל. חנוכה השיג את הייעוד שלו. השיג את הייעוד שלו למקומו ולשעתו בצורה שלמה. חנוכה פתח פתח חדש לתקופה של תורה שבעל פה, ועוד, וכל הדברים הגדולים שאנחנו מדברים בחנוכה, שם לא צריך להזכיר את דברי עצמות וזעקתם. אלא שאם ככה, אז אנחנו, שברוך השם, יותר דומים לחנוכה מאשר לפורים. אנחנו גם זוכים להיות בארץ ישראל בזמן של ישועה, כן, זה, אז למה אנחנו כן נמצאים ביום הזיכרון, אנחנו מציינים כל כך את הקידוש השם הזה ואת המחירים האלה שאנחנו עוברים בחבלי המשיח האלה? אז ההבחנה הראשונה היא שחנוכה מדובר על זה שאנחנו זוכרים את מה שהיה בעבר. חנוכה תוקן זמן רב אחרי חנוכה. וכבר הדברים התרחקו, ואז לנצח נצחים בוודאי, מה נשאר מחנוכה? לא נשאר הרגשה של החיסרון. מחנוכה מה שנשאר לנצח נצחים זה הדברים הנצחיים של חנוכה, מה שנשאר. גם אנחנו בטוחים שכל מה שאנחנו עכשיו מרגישים עוד חיסרון, זה לא יישאר לנצח נצחים. כל המלחמות, כל הדברים, מה יישאר מהתקופה הזאת? מכל ה-60 שנה הנפלאות האלה, יישאר הדברים שהם לנצח נצחים. והכל יומתק, לא יהיה כבר הרגשה של חיסרון. אבל אנחנו עכשיו עוד נמצאים באיזושהי בחינה עוד כשכביכול עוד נמצאים באמצע המלחמה. עוד אנחנו יודעים את הדבר הזה שכל שנה ושנה מתווספים עוד כאלה שצריכים למסור את הנפש על קידוש השם. זה איזושהי בחינה כזאת, כמו איזה, כביכול מתו מונח לפנינו, כמו מה שאולי דומה למה שהיה כשהקימו את המקדש ביום השמיני, יום מעורב כזה, שהוא יום שהוא מלא קידוש השם, מלא שמחה על השראת השכינה, על בניין על בניין המשכן. ובכל אופן, בכל בית ישראל יבכו את השריפה. משהו מעורב כזה, זה אי אפשר עוד לא להתייחס להרגשות האלה, למצב הזה. אנחנו עוד לא רק נינוחים, עוד יש לנו את היראה הזאת, את היראה הפנימית הזאת. וכמו, כן, אנחנו לא נינוחים כאלה, יש לנו את הסערה, אנחנו עוד נמצאים בעצם האירוע עוד. אז אנחנו לא יכולים שלא להיזכר ולא להרגיש את המציאות הזאת. אבל אני חושב שיש פה משהו עוד יותר עמוק. בחנוכה באמת אנחנו אומרים לעצמנו, מה שהיה צריך להיות בחנוכה הושלם. מה שהיה אפשר להפיק, כל העוצמות, כל מה שהיה אפשר להוציא מימי החנוכה, זכו החשמונאים והוציאו מימי החנוכה. אבל אנחנו נמצאים בתקופה כזאת שאנחנו מרגישים שעוד לא מצינו את כל הגודל של מה שאפשר להגיע כאן. אנחנו לא בסוף התהליך, אנחנו בהתחלתה, אנחנו אולי צריכים להרגיש שאנחנו באמצע, ואנחנו מרגישים שזה לא הסוף, שבעצם כולנו, גם הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה עוד, גם אנחנו רוצים שיהיה עוד, אז אנחנו חייבים להרגיש את ההרגשה הזאת שאנחנו לא רק הגענו ליום העצמאות. יום העצמאות אנחנו שמחים על מה שהגענו. ביום הזיכרון אנחנו מעלים על נס גם את מה שעוד חסר לנו, את מה שעוד אנחנו מצפים שיהיה לנו. אנחנו יודעים את הדבר הזה, הרי כשעם ישראל יגיע לשיא גאולתו, לשיא שלמותו, לא יהיה יום זיכרון. לא יהיה הופעה כזאת של חסרון חיים או משהו כזה. כל היום הזה שאנחנו כל כך מרגישים בסילוק הנשמות האלה של הצדיקים מישראל, אז מצד אחד היום הזה הוא ממלא אותנו בהרגשה של ביטחון, בהרגשה של עוצמה, בהרגשה שכל אחד ואחד שקידש שם שמיים, הוא נמצא שם בשמיים, הוא גם לא ינוח ולא ישקוט, הוא לא ייתן לקדוש ברוך הוא להשאיר אותנו במצב של שלא תיגמר הגאולה. כן, למעלה מ-23,000 נשמות מישראל עכשיו עומדים ליד הקדוש ברוך הוא, מנדנדים לו ואומרים לו, אנחנו נהרגנו לא בשביל שזה מה שיהיה, שהדבר יושלם, שהתהליך יושלם. אז זה נותן לנו הרגשת כוח, הרגשת ביטחון, שהקדוש ברוך הוא לא יוכל להתעלם מכל הנשמות הקדושות האלה. הקדוש ברוך הוא לא יוכל להתעלם מהזעקות של משפחת פוגל, ומהזעקות של כל אלה שמסרו את נפשם על קידוש השם. אז זה נותן לנו הרגשת ביטחון. אבל מצד שני, זה גם מסעיר את נפשנו, שעדיין אנחנו מצפים, שאנחנו עוד לא נינוחים, לא מסתפקים ביום העצמאות. אנחנו רוצים מעל ומעבר. ביום הזה אנחנו מתמלאים שתיקה, שתיקה גדולה. השתיקה הזאת יש בה הרבה מן זה שאנחנו יודעים אנחנו יודעים שאנחנו לא יודעים. לא כל דבר יש לנו מה לומר. כל אחד ואחד מוריד קצת את הקול שלו. מנמיך את האמירות האלה שהוא כיכול יודע מה קורה. כן, מתמלאים בשתיקה שהיא מלאת ענווה, שהיא מאפשרת יותר לשם השם להופיע. אחרי השבת הנוראית, שהמרצחים פראי האדם הרגו באיתמר את משפחת פוגל, אז באותו יום ראשון אי אפשר היה להרגיש, אי אפשר היה שלא להרגיש שכל הניגון, כל השפה, כל הדיבורים של כל מי ששמעת, זה היה הקשבה אחרת, זה היה בטון אחר, זה היה עם ניגון אחר, עם תודעה אחרת. וזה היה קצת איזושהי נחמה, כשבגלות עלינו פוגרומים, וכשהיו נהרגים יהודים, אז במקרה הרע, בכלל לא היו יהודים לפעמים שיהודי נהרג. במקרה קצת יותר טוב, המשפחה הייתה יודעת, במקרה עוד יותר טוב, הקהילה הייתה יודעת את הדבר הזה. במקרה חריג, שהיו פרעות נוראיות זה, אז ארץ אשכנז היא זו הזהב, מאורעות מסעי הצלב, או, או, או אחרן, פרעות אחרות גדולות, זה מין הזה. פה אנחנו נמצאים במצב כזה שכשיהודי נהרג על קידוש השם, כל המיליונים של היהודים נהיים מודעים לדבר הזה. כולם זזים, כולם זה חודר להם ללב. מה אנחנו יכולים לדעת? מה זה פועל? הרגע הזה, הזמנים האלה, שבו כל האומה עומדת וביחד, שותקת, דומעת. איך אנחנו יכולים לדעת מה זה פועל כלפי שמעיה? אותו דבר גם ביום הזה, ביום הזיכרון הזה. כל עם ישראל, באותו רגע, באותה דקה, בצפירה הזאת, כולם שותקים, דוממים. מי יודע מה זה פועל? זה חצי נחמה שאנחנו יודעים שהיום, כשמישהו חס וחלילה נהרג, זה כבר הוא הרוג של כל עם ישראל. גם ההרוגים שלנו הם כלל ישראלים. גם ההשפעה שלהם היא כלל ישראלית. זה איזושהי נחמה. אז זה נחמה שהיא באה ואנחנו באים ואומרים לריבונו של עולם, כשם שאתה רוצה שתושלם הגאולה, גם אנחנו רוצים, אנחנו מתמלאים בשתיקה גדולה, בזעקה גדולה, ובתקווה גדולה, ובטוחים שמכוח הגודל של ההרגשות האלה, של היום הזה, נזכה שהעצמאות שלנו, העצמיות שלנו, תלך ותגדל ונזכה להשלמת הגאולה במהרה בימינו, אמן.